שלום וברוכים הבאים להסקט הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בראלי, והספר שנדבר עליו היום מחזיק בשיא של הטקסט הקצר ביותר שנכנס עד כה אל ההסקט שלנו. המניפסט הקומוניסטי, מאת קרל מרקס ופרידריך אנגלס, הוא חיבור דק גזרה במיוחד, שאפשר לקרוא אותו יחסית בזמן קצר. השפה שלו די ברורה ולא מאוד מורכבת, ואני חושב שאין מישהו ממאזיני ההסקט שלא מסוגל להתמודד עם האורך או עם ההבנה לפחות הבסיסית של החיבור הזה. למעשה, הוא לא ממש נכתב כספר, אלא יותר דומה לסוג של פמפלט פוליטי. וכמו שהכותרת שלו מכריזה, הוא מניפסט, מנשר, הצהרת כוונות של מפלגה, המפלגה הקומוניסטית. טקסט שנכתב על ידי שני בחורים די צעירים, אם חושבים על זה, סך הכל בסוף שנות ה-20 לחייהם. ולכן על רקע התיאור הזה אולי יפתיע אתכם לשמוע שלפרק הזה הזמנתי בשנית את פרופסור פיני איפרגן מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. שלום פיני.
שלום נתנאל.
ופיני הוא מומחה לפילוסופיה גרמנית, לפילוסופיה של קאנט והגל, ובאופן עקרוני אפשר לומר, מי שלא מכיר את המניפסט, שלא מובן מאליו שמניפסט פוליטי יזכה לתשומת הלב הפילוסופית של פיני. בפעם האחרונה שהערכנו פה את פיני, זה היה לשיחה על הספר הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות של עמנואל קאנט, ספר ארוך יותר, כבד יותר. אז למה בעצם אנחנו צריכים פילוסוף של קאנט והגל כדי לדבר על פמפלט פוליטי? אז התשובה הקצרה והמובנת מאליה היא שפיני הוציא ממש לאחרונה ספר מבוא מצוין בהוצאת מגנסט על המניפסט הקומוניסטי בסדרה של ספרים משנה עולם. אבל את התשובה הארוכה אנחנו ניתן לאורך כל הפרק. אז שלום פיני, וכיף גדול שחזרת אלינו.
אני שמח מאוד להיות כאן, כמו תמיד. תודה, תודה על ההזמנה. כן.
אז כמו שאמרתי קודם, המניפסט הוא בעצם פמפלט פוליטי, שפונה לכמה קהלי יעד שונים ומובחנים. צד אחד הוא פונה לפועלים, פועלי כל הארצות, לאנשים שלא בהכרח עומדים אוחזים בעמדות סוציאליסטיות ומנסה לשכנע אותם בעקרונות של סדר היום הסוציאליסטי. מצד שני הוא פונה לקהל הסוציאליסטי ומתאמץ להבחין ולבדל את הקומוניזם מזרמים סוציאליסטיים אחרים, ובכל זה אנחנו ניגע בפירוט בהמשך. אבל אני רוצה לפני כן לשאול אותך פיני, שבספר שכתבת אתה מציע לקרוא את המניפסט לא רק כפמפלט פוליטי, שאלו קהלי היעד המיידיים שלו כמו שאמרתי עכשיו, אלא כחיבור שצריך לעמוד לצד טקסטים קנונים בהיסטוריה של המחשבה המדינית, המדינה של אפלטון, הלוויתן של הובס, שתי המסכתות על הממשל של לוק, הטקסטים הגדולים שכוננו את המחשבה המדינית במערב, וזה טיעון מאוד שאפתני הייתי אומר, לקחת טקסט כזה ולהגיד, הוא טקסט שצריך לעמוד באותו מדף, ולהתייחס אליו באותה צורה, אז אני אשמח אולי שנפתח בזה שאם אתה יכול להצדיק את הטענה הזאת שלך.
אז כמובן אני לא אנסה להצדיק טענה שאי אפשר להחזיק בה, שמדובר על טקסט דומה לאלה שהזכרת, במובן האלה של המניעים שגרמו לחיבור הזה, האופן שבו הדבר הזה בספרים הללו, יש לה חלק ממסורת ארוכה של ספרים ששאלו מהו צדק, מהו הריבון וכו' וכו'. כמובן שכל הסוגיות האלו לא נמצאות במניפסט, וזה יהיה לא סביר לטעון שהמניפסט עושה את אותו מהלך. אין שם הצדקה של הדבר המרכזי בפילוסופיה פוליטית שהזכרת, מהי הצדקה שאנחנו מוכנים לקוף את עצמנו לריבון, למישהו, מהו חוק, כל הדברים האלה לא קיימים שם, אבל אני מתכוון. אבל מה שכן, כוונתי הייתה היא כפולה. האחת, כמובן שאם מדברים על ממד אחר של ההשפעה של הספר, במובן הזה של עיצוב פוליטי קונקרטי בעולם שבו אנחנו חיים, אז אם אנחנו קושרים בין הספר הזה לבין תנועות פוליטיות בראש ובראשונה הקומוניזם וההשפעה שלו, אז אי אפשר לא לחשוב עליו כספר שיש לו חשיבות להבנה של הפוליטי באופן הקונקרטי ביותר, למרות שההסתייגות שלך היא נכונה, כי הוא לא כותב והוא לא אותו דבר. במובן הזה הוא שונה מהסיבות שהזכרת. אבל הטענה נראה לי היותר חזקה שהייתי רוצה לטעון, זה האם הספר הזה במובנים מסוימים הוא דווקא פרי של מחשבה של איש, במקרה הזה מרקס ולצידו אנגלס, שהכילו בתוכם את כל הפילוסופיה הפוליטית הזאת שאתה מתאר, כחלק מההכשרה שלהם כאנשים שלמדו פילוסופיה, במקרה של מרקס יותר משפטים, ולמעשה הדברים האלה הסתובבו, אם תרצה, כחלק מהרקע וההקשר שהם הביאו אותו אל תוך הספר הזה, גם בלי להצעיר על כך, אבל שאפשר לחשוף את כל הזרמים הפוליטיים האלה בתוך הדבר הזה, אם רוצים לפרק את הספר הדחוס הזה ולהגיד מאיפה באה ההשפעה הזאת. עכשיו, זה לא בגלל שאני אומר את זה, כי אני חושב שאני יכול עכשיו פרשנית לקחת פסוק פסוק ולבחון איזה ספר הוא עשה, אלא לא, הטענה שלי יותר פשוטה, הטענה שלי קשורה לעובדה שבית החינוך של מרקס, האידיאליזם הגרמני, והאופן שבו הוא הכיר טוב טוב את המסורת הזאת, מעצם העובדה שהוא כתב המון עליה, באידיאולוגיה הגרמנית וכו' וכו', והעובדה שהוא למעשה מגיע בקצה של אותה מהפכה הזאת שמתחילה עם קאנט ואחר כך עם הגל, והדור הראשון של התלמידים של הגל, וכל הוויכוחים סביבו, והאיש הזה מכנס, אם תרצה, ולומד טוב טוב את כל הזרמים הפילוסופיים האלה, וגם את הזרמים האנגלוסקסים, ולמעשה זה יושב אצלו. זה שהוא פנה בספר הזה לקהל אחר, זה שהעובדה שיש לו איזה סוג מסוים של רתיעה מפילוסופיה תיאורטית כשלעצמה, כי כמו שמתברר יותר מאוחר, הוא חשב שהפילוסופיה עצמה היא בעייתית באופן שבו יכולה לממש מהפכות. כל הדברים האלה גרמו לי לחשוב שיכול להיות שאפשר לטעון שהספר, לא ספר, שהמניפסט הזה הוא כתיבה של טקסט פוליטי שמניחה את כל הסיפור ההיסטורי הזה. היא מניחה אותו כחלק מהידע של הכותבים של הספר הזה, ושבמובן הזה אפשר כן לראות בו טקסט פוליטי, אבל הייתי אולי מתקן את זה, זה לא כמו המסכת וכו' וכו'. אני דווקא, אני חושב שאני גם את זה אומר את זה, אני חושב שהייתי חושב על הטקסט הזה יותר מדומה לטקסטים כמו מהי נאורות של קאנט, וטקסטים קצרים של אותם אנשים שמנסים להגיד משהו על האדם העכשווי של תקופת המאה ה-18-19 בגרמניה, ולהגיד לו פחות או יותר, זה התוכנית שלנו בשבילך. אז אם מוכנים להגיד שטקסטים קצרים כמו מהי נאורות, אתה רוצה, אני לא יודע מה, החוקה האמריקאית, וכל מיני טקסטים כאלה, הם גם טקסטים פוליטיים, ומכנסים אל תוכם היסטוריה, היסטוריה אינטלקטואלית, באופן, נקרא לזה, דחוס או מקודד, מה שתרצה, כי זה לא נכתב כמובן כטקסט תיאורטי, אם מוכנים לקבל את ההנחה הזאת, אז אני חושב שאפשר להעמיד אותו גם כטקסט כזה, אז אלו הסיבות המרכזיות.
כן, במובן הזה אולי אני אגיד את זה ככה, כלומר, התחלת בלתאר את העובדה שהטקסט הזה נכתב מתוך עמדה פילוסופית בשאלה יחסית מגובשת, גם אם יש לה אחרי זה התפתחויות, בוודאי עם יסודות איתנים בהכרות עם הפילוסופיה וכולי, אבל אני חושב שלקראת הסוף אמרת משהו שאולי לזה אני קצת יותר התכוונתי, במובן הזה שזה טקסט שיש במרכז שלו תיאור של חוויית החיים המודרנית, של האדם המודרני, כלומר ההשוואה אולי באמת למי נאורות של קאנט יותר פוריה בהקשר הזה, לא במובן של טקסט שנותן דין וחשבון לשאלות של לגיטימציה פוליטית, אם כי יש פה גם עיסוק בשאלות של כוח בחברה וכולי, אבל כן כטקסט שיש בו מעבר לקריאה פוליטית מיידית, יש בו איזה אנליזה ושיקוף ותיאור של חוויית החיים המודרנית באופן שלא הובן בצורה הזאת עד שהטקסט הזה בא והניח את זה על הבמה. לתיאור הזה אתה מסכים?
כן, אבל יותר מזה, יש מקום אני חושב שאני מזכיר בו שאני חושב שהם כותבים בחלק, באחד החלקים במניפסט, הם כותבים מה ההבדל בינם לבין תנועות אחרות, והם מדברים על איזשהו הבדל תיאורטי. כלומר, הם מודעים לעובדה שמה שהם מציעים, נשאל על אדנים פילוסופיים. הם אומרים, מה הופך אותנו לעמדה שהיא יותר מוצדקת, זה שהוא עומד על אדנים תיאורטיים, ושאתה שואל, מה זה התיאוריה שאתם מתכוונים? הלו בספר עצמו, הם לא הזכירו לו, הם לא הזכירו שום דמות פילוסופית, הם לא, דווקא ההפך, הם מזכירים דווקא בהתחלה דמויות פוליטיות. אין שום הזכרה של שום דמות פוליטית, של שום טקסט קלאסי, הם לא אומרים שאנחנו אומרים X, Y, Z על הטקסט הזה של אופס, או מי שזה לא יהיה, אבל במקום אחר, הם כן מודעים לעובדה שזה טקסט שכותבים פילוסופים בשביל פרולטריון שהוא לא בהכרח מכיר את כל המסורת הזאת. אז אם הם חוו שהם ככה מתפחים לו את הדבר הזה, אני חושב שזה, לזה אני מתכוון. זה, והם אומרים, אם תרצה אני אמצא לך את המקום שאומרו את זה בפירוש, שיש לנו יתרון תיאורטי. יש לנו יתרון תיאורטי.
על פני קבוצות סוציאליסטיות אחרות.
בדיוק, כן. וכפי שאתה אומר, למה זה יכול להיות העניין הזה של היתרון הזה? למשל, הדוגמה הידועה ש... אם אתה לוקח, וגם עלו חלק מההתאבות של הטקסט הזה, שלא מרקס ולא אנגלס, הם לא הראשונים שמקימים את האגודות האלה, דווקא האגודות האלה מתחילות מאוד מוקדם, דווקא על ידי אנשים שאין להם שום, אבל שום באופן חזק, שום קשר לא לפילוסופיה ולא להגות, לא אוואן ולא אפילו וייטלינג, והאנשים המרכזיים שהם אבות הקומוניזם העממי, שהשורשים שלו הם בראש ובראשונה סוג של השראה דתית בכלל, מין טקסט כזה של השראה דתית שאין לו שום, ואני אפילו מביא את זה שיש איזה ציטטה יפה שאני מביא אני חושב מתוך ברלין, שבוויכוח עם וייטלינג, שזה היה הבחור משוויץ שהיה סנדלר, אני חושב שהתחיל את התנועות האלה המאוד מאוד עממיות, שהוא אומר למה אנחנו צריכים את כל הדיון הזה, ואז מרקס אומר משפט מאוד חזק, שבורות אף פעם לא הוסיפה לשום אדם שום דבר, כלומר, אז יש להם, בהקשר הזה, אי אפשר לנתק את העובדה של מי הם, מה הם למד... אני לא אכנס להבחנות דקות עכשיו להבדל בינו לבין אנגלס, ולצורך העניין, אבל ברור לגמרי שהוא בא...
אנחנו נגיע לזה, כי לגמרי זה מעמיד איזה חריגות שלהם, בתוך התנועות האלו, מה שמצד אחד הוא היתרון האינטלקטואלי העצום שלהם, הוא גם מה שמעמיד אותם קצת בעמדה לא לגמרי טבעית, הם לא צמחו מתוך הפרולטריון הזה שלא חיו את המצוקות שלו באופן אישי.
בדיוק, וגם לא, וגם תזכור, ועוד דבר שזה נכון, ובאופן שבו אני עוקב אחרי לדוגמה להיסטוריה הקצרה שכותב אנגלס דווקא, לגבי התפתחותם של התנועות הללו, הוא מראה את ההבדל, הוא מראה את ההבדל שאם אתה מתחיל את זה ממרד העיקרים של תומאס מינסטר, ואתה מתחיל את זה בכל מיני אנשים מהסוג הזה, זה היו תנועות עממיות, תחשוב על זה במונחים של, לא יודע מה, במונחים שלנו, שנניח אם אתה מוצא בתנך איזה מין עמדות כאלה של מנהיג, שצומח מתוך העם, לא אוהב חוסר...
יפתח, יפה, יפתח כזה.
יפה, שלהגיד שיש אי צדק ויש עוול, והוא... הוא לא צריך, ותכף אנחנו נצביע על זה, אין לזה תיאוריה, אבל אני חושב שהמרכיב התיאורטי, סלש פילוסופי, הוא דבר הכרחי ומובנה לתוך הרעיון הזה.
כן, כן, אז עוד מעט ניגע בזה, אבל אולי באמת אני חושב, אתה יודע, הרבה פעמים אני אוהב להתחיל מהביוגרפיות של הכותבים, ולאור הטענה שלך שאמרת קודם, של ה... הקנוניות של הטקסט הזה, חשבתי אולי להתחיל לבקש ממך באיזשהו רקע היסטורי קצת רחב יותר, לקחת פרספקטיבה היסטורית קצת יותר רחבה, ולפני שאנחנו מדברים על מרקס ואנגלס עצמם, אולי לקחת כמה צעדים לאחור, אולי למהפכה הצרפתית, 1789, כמעט 60 שנה לפני כתיבת המניפסט, ואולי כדאי להתחיל את הסיפור משם, מה ניסו לחולל שם, מה מזה עבד, לא עבד, איך בעצם התגלגלנו מזה?
תראו, זה ברור לגמרי שהספר הזה הוא ספר שההקשר שלו נע בין, אתה הזכרת את המהפכה הצרפתית, והכתיבה שלו בפועל מסתיימת או קורית ב-1848, שזה אביב העמים וכולי, אז יש לך אירוע היסטורי גדול, התחלה...
נכון, ואני כן, סליחה רגע שאני קוטע אותך, אני כן אומר שהמניפסט עצמו מתחיל את הסיפור איפשהו בגילוי אמריקה.
נכון. לא, זה סיפור על הסיפור המודרני בכלל, אבל אני התכוונתי יותר, אם הבנתי את שאלתך, הייתה לכיוון של איפה נטוע הדבר הזה באירופה עכשיו, שיש את 1789, אירוע הדבר הזה, וקוראים כמובן המון המון התרחשויות מאוד מאוד חזקות, של שינויים מאוד מאוד מהירים, גם בצרפת, אבל גם ההתחלה של היבוא של המהפכה הזאת אל מדינות מסביב שחוששות באופן כזה או אחר. גרמניה במיוחד זה המקום שבו כמובן פועל בזמן הזה מרקס, אבל ברור לגמרי שקורים שינויים עצומים ואיום גדול על הסדר הישן, ומתכונן סדר חדש, והוא מתעצב תוך כדי השנים האלה עם כל עם כל השינויים הגדולים שקורים, בהתחלה המהפכה, אחר כך נפוליאון, אחר כך חזרת המלוכנות, כל הדבר הזה, ואיך החשש הגדול, אם נעבור למדינה אחרת, החשש הגדול הזה בגרמניה, שהדברים האלה מיובאים אל תוכם, והם מנסים לעצב איזשהו התנגדות לזה, ומתחיל להיות שינוי. עכשיו תחשוב שגם בגרמניה, מנסים איזשהו מסוים לעורר איזשהו מהלך מהפכני, כנגד הסדר הזה, ואחד זה הסיבות גם קשורות לביוגרפיה שלהם, של מרק מנקורת, זה הסיבה שהוא צריך לעבור ממדינה מדינה ולהיעלם ולגלות, בגלל להיותו חלק מתנועות פוליטיות של אנשים שמחזיקים בעמדה רדיקלית כאלה ואחרת. וקיצור, אם נגיד זה במשפט אחד, זה תקופה של שינויים היסטוריים פוליטיים, הרי משמעות לגבי מה שקורה אחר כך בעולם המודרני, קוראים מאוד מאוד מהר, ואת כולם, או חלק גדול מהם, מרקס חווה וגם רואה, ואחד הדברים שהכי מאפיינים אותו, זה רוב הכתיבה שלו, היא גם כתיבה פובליציסטית, על הסדר הפוליטי הזה והשינויים שלו. כמובן ה-18 בברימר, שזה אומרים עד היום הניתוח הכי מדויק של מה שקורה עם לואי פיליפ והחזרה של הסדר המלוכני, והניתוח הנפלא שלו של הסיטואציה הפוליטית בטקסט, הרבה אנשים מכנים אותו גאוני, שהוא מנתח את כל הסיפור הצרפתי, את הפוליטיקה הצרפתית. ומצד שני הם גם מוטרדים למה אי אפשר להביא את זה לגרמניה. אז מה שקורה שהרעיונות של המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, הדבר הזה קורה במרחב הזה, ומתחיל להתעצב איזשהו סדר חדש, אנחנו כמובן לא יכולים להיכנס לפרטים שלו, והוא חלק מהסדר הזה. אז אנחנו מדברים על רגע פוליטי, שבו פרוסיה מתחילה להיות מדינה הרבה יותר חזקה, מצד שני, יש ניסיונות לאיחוד גרמניה, יש כמובן את הכישלונות של הגרמנים אל מול נפוליאון, קוראים המון המון דברים פוליטיים, הכל שם תוסס, הכל מאוד. עכשיו תוסיף לזה, אם עכשיו אתה רוצה מהיבט אחר, את תחילתה של המהפכה התעשייתית, אז שזה עוד היבט, כלומר יש לנו מהפכה תעשייתית וצמיחתו של טיפוס אחר של כלכלה, שקשורה בבעלי הון, ותעשייה וכולי, פה אנגליה גם נכנסת לסיפור, אז יש לנו ניצניה של המהפכה התעשייתית, או התחלה שלה, שינוי גדול שקורה באירופה, אבל גם עם שינוי פוליטי, והשינוי הפוליטי הזה מסדר אם תרצה מחדש, את כל מערך הכוחות הזה שם באירופה, ובתזוזות תמידיות שקורות בשנים הללו. אנחנו לא נוכל כמובן לעשות את כולם, אבל תחשוב על נפוליאון כובש את העניין הזה, כובש את החלקים הגדולים האלה, ונכנס למקומות בגרמניה וכו'. אז בקיצור, אם אנחנו נסכם את זה, אז יש לנו את ה... ואם אתה רוצה דבר שלישי גדול, התחלה של סיפור של לאומיות מתחיל גם באותם תקופות.
1848, אותה שנה שבה מתפרסם המניפסט, זה אביב העמים באירופה.
והחלוקה הזאת מחדש, והרעיונות הלאומיים מתחילים לעלות וכו' וכו'. אז אין ספק.
והייתי רוצה להוסיף עוד היבט אחד להוסיף לקלחת, זה רקע חברתי קונקרטי. קודם כל, יש איזה ריבוי אוכלוסין בעולם בעצם בממדים שלא היה עד אז, כן? ב-1800 האוכלוסייה של העולם הגיעה למיליארד אנשים בפעם הראשונה, תהליכים של איור מסיבי, הגירה של אוכלוסייה כפרית לערים, ותוצאות של הפרברים ללא סדר חברתי הולם, ללא מוסדות כנסייתיים, כלומר יש לנו שינויים חברתיים עצומים שמתרחשים כרקע
בקיצור, קוראים שם המון המון דברים, אבל אם מדברים, בגלל שאנחנו על דברים שהם... מטריאליים, אז אני חושב שמהפכה צרפתית אחד, ומהפכה תעשייתית מצד שני, מעצבים עולם שמשתנה, וכמובן את הביטוי, אנחנו בטח עוד ניגע בזה, את הביטוי המזוקק והמבריק ביותר לכל השינויים האלה, נותנים באופן, אני לא אוהב להשתמש הרבה בסופרלטיב הזה, אבל באופן די מדהים או גאוני, העמודים הראשונים של המניפסט. זה לא יאמן. הפסקה הראשונה שלו מתייחסת למצב הפוליטי, והפסקה האחרת אומרת, מה מצב העניינים עכשיו? מה קורה לפנינו כאן? זה די מדהים שהוא מצליח בשלושה עמודים, להגיד לנו את כל הדבר הזה. זה, אבל יש שם נקודה שחשוב לציין. נקודה שכנגד כל העמדות הללו, ואני חושב שזה אולי גם נוגע לשאלה הקודמת שלך. תנסה לחשוב על זה שהיחידי שמציע, היחידים שמציעים פלטפורמה חדשה לחשוב את הנאורות במונחים אוניברסליים, ולא במונחים לאומיים קונקרטיים, זה הטקסט הזה. כלומר, אם היית אומר, מי ימשיך את הנאורות כמסר הכלל אנושי, ולא מסר לאומי? לא להגיד...
מי ימשיך את השלום הנצחי של קאנט?
או מי ימשיך בכלל את הרעיון הזה, שיש לנו פרויקט שהוא כבר לא כבול במדינות מסוימות, בתרבויות מסוימות, אלא אוניברסלי באמת. אז היחידים שאומרים את זה שם, הלאומיות הזאת, ולמצוא את הטיפוס האנושי, שאני לא קורא לו יותר גרמני, שמעצב עכשיו את התפיסה האנושית שלו, לאור גרמניותו, אלא אני אומר חד משמעית, מדובר על מישהו שאין לו את השורשים הספציפיים האלה, וזה מעניין אפרופו השאלה הקודמת שלך. אז במובן הזה, אם נסכם את זה לטובת השומע, אז מדובר על רגע של שינויים עצומים שקורים במרחב האירופאי וגם ארצות הברית, זאת אומרת אז אמריקה, שקשורים לשינויים של חברתיים, כלכליים ופוליטיים, שאל תוך הקלחת הזאת נכנסים הטקסט הזה גם, כן.
כן, אז אני חושב פילי שאולי כדאי באמת לחדד את הפוקוס ולהיכנס קצת לביוגרפיות האישיות של מרקס ואנגלס, לא רק כי יש להם חיים מעניינים בפני עצמם, אלא כי אני חושב שהם מספרים משהו בדיוק על התקופה הדינמית והסוערת הזאת של אירופה. כלומר, מעבר לעובדה שזה גם יעזור לנו אולי להבין איך הם הגיעו לנסח את הרעיונות האלו, אני חושב שבדיוק הם מדגימים בצורות כאלו ואחרות משהו מהסערה הזאת של אירופה במהלך המאה ה-19. אז אולי אם אתה יכול לספר לנו קצת על החיים שלהם, של מרקס ואנגלס, בקצרה.
מרקס הוא דוגמה מצוינת למישהו שנולד אל תוך השינויים האלה. הוא נולד בטריר למשפחה ממוצא יהודי, אביו עורך דין, ואחד המאבקים הגדולים שהאב עושה זה כחלק מהשינויים הפוליטיים האלה, תומך גדול של הסיפור של הנאורות וכולי, ומתוך איזה תקווה שהוא יהיה עכשיו אזרח ככל האזרחים, הוא קצת, הוא מצליח במובן מסוים, במובן אחר לא, ואז נולד אל תוך משפחה שהיינו אומרים שעברה כבר את התהליך הזה של, לא יודע, אם במונחים יהודיים, התבוללות או כניסה אל תוך החברה הכללית, ונולד אל תוכה, ובמובן הזה העניין שהוא יהודי, הוא יודע אותו, אבל יש איזה מובן שאין לו שום סממנים יהודיים באיזשהו אופן שבו אנחנו היינו חושבים, ואז הוא כמובן כבר יכול לגשת ללמוד לימודים גבוהים. כל ההשפעות האלה הן לא מובנות מאליהם, עידן אחר, דור אחד קודם לסיפור הזה של מה שאנחנו מדברים על השינויים הגדולים האלה, וזה מה שהופך את מרקס למי שיכול להיכנס אל תוך הלימודים האקדמיים, ללמוד.
כלומר, הוא תוצר במובן הזה של האמנציפציה ושל פתיחת הדלתות.
נכון. אביו, זהו, אז רק, אבל המורכבות כבר מתחילה בסיפור של אביו, שכמובן שהוא חשב שהוא יוכל לעשות את זה כיהודי, אבל אז התברר לו שגם לזה יש את המגבלות שלו, ולכן הוא התנצר משיקולים פרגמטיים כאלה ואחרים, על מנת שהוא יוכל לעסוק בדבר הזה, אבל הבן כבר גדל אל תוך סיטואציה כזאת, ולמעשה יודע או מכיר את יהדותו כמובן, אבל לא, אין לו שום סממנים כאלה ואחרים, ואז הוא מתחנך, הוא מגיע לבון, הוא מגיע לעוד מקומות אחרים באוניברסיטאות גרמניות וכו', ומגיע לברלין, למקומות שבהם מסתובבים באותה תקופה, הדור הראשון של ממשיכיו של עגל, שידוע ההבחנה הזאת שהדור הראשון מתפצל, או מה שקראו בעברית, הנחלה חולקה לשניים לכיוון שמרני יותר, שמה שקוראים עגליאנים ימניים, שהם חשבו שעגל פשוט צדק באנליזה שלו של המודרניות ושל העולם, וביחסים בין דת, וכל ההיבטים השונים של דברים שהוא אומר, ופשוט צריך לשמר את זה, במובן הזה, אין צורך לעשות מזה שום שינוי. והיה כיוון אחר שנקרא עם השמאליים, שלקחו מעגל את הרעיונות הזאת של החשיבות של הדינמיקה ההיסטורית, של השלילה בהיסטוריה, של הדינמיקה של התפתחות מתמדת, וחשבו שזה לא אמור לייצר, אלא אמור להתפתח הלאה ולהתקדם לשלב הבא, ואז זה התפצל בין אותם קבוצה הזאת. עכשיו, מרקס מצטרף אינטלקטואלית ובעולם לקצה של החבר'ה האלה המהפכניים יותר. אז אנשים כמו פוירבך לפני כן, אנשים האחים באואר, ויש עוד דיוויד שטראוס, כל מיני שמות שמהווים את הגרעין הבסיסי של מה שנקרא הצד השמאלי יותר, ויש שם קבוצה של אנשים שהם מאוד מאוד חריפים, יש להם יכולת לפולמוס מאוד חזק, כמו ש... ועושים חלק גדול מהמהפכה הזאת על ידי זה שהם מצטרפים לשורות של עיתונאים הרבה פעמים. כלומר, הם עושים חלק מהקריירה שלו, גם של מרקס, של עיתונאי למעשה, הוא... נקרא על ידי משה הס, לכמה מהדברים שהוא ערך, אז משה הס זה עוד דור אחד, גם של יהודי לפניו, ואם רוצים בכלל, אם נספר את זה מתוך הפרספקטיבה היהודית, אז כמובן הדמות שהכירה אותו, היא טיפה יותר מבוגרת זה, אבל עובר מהלך דומה, גם העניינים האלה של צורך להתנצר על ידי, על מנת להשתלב, זה כמובן היינה, שאחר כך פוגש אותו, אז זה הטיפוס, זה הטיפוס הזה של, יהודים, במקרה של מרקס, יהודי שמצליח, או לא מצליח, אלא שהשינוי של התנאים מאפשר לו להשתלב בחברה, אבל לא באיזשהו אופן טוטלי, יהדותו היא עדיין קיימת, אבל הוא חי כנוצר. ולמעשה הקריירה שלו, אחרי שהוא עושה את העניין הזה של משפטים, הוא בראש ובראשונה, אני לא יודע אם אני לא מצאתי, יש על זה הרבה, אם היה העדות שהוא רצה להפוך אולי לאיש אקדמיה, אני לא בטוח, כן, אקדמי. אבל לא, הוא הפך ל...
כן, ברלין כותב על זה שהוא, כן, שבגלל הדעות הרדיקליות שלו, הוא בעצם לא אפשרו לו לפתח קריירה אקדמית.
לא רק הוא, בדיוק. אז גם בגלל המאבק הזה של השמרנים וכו', אפשר, זו שאלה מאוד מעניינת בכלל על האופן שבו אנשים פילוסופים בכלל, אפילו כמו פיכטה ועגל וכו', איזה יחס יש להם לפוליטי ולמהפכנות, הם תמיד הציגו את עצמם כי הם מתנגדים לזה, והם כתבו על ההתנגדות הזאת לסיפור המהפכני, וידוע גם במקרה של... אז יש שם איזה סירוב יותר עמוק, זה לא שזה איש אחד כזה או אחר, יש איזו תפיסה הרבה יותר חזקה, ואם היה להם איזה שהוא, אם למרקס הייתה שאיפה כזאת, או להיין לצורך העניין, הם פשוט מצאו את עצמם, פשוט מגיעים בסופו של דבר לצרפת, הם פשוט נרדפו על ידי הצנזורה, בגלל סוג כזה של כתיבה וכו'. ואז כמובן הוא עובר לצבא, ואז הוא צריך לעבור ממקום למקום, כתוצאה מהרדיפות האלה, יש תקופה מסוימת של בבריסל, למעשה חלק מהרעיון בכלל, שהם התבקשו לכתוב את המניפסט, קרה כשהם היו בקבוצות כאלה בבריסל, ושם למעשה פנו אליהם, ואחרי בריסל, אני חושב עוד פעם הוא נרדף, אז הוא מגיע בסופו של דבר לאנגליה, ולמעשה הוא מבלה עד סוף חייו באנגליה, הוא מתחתן עם מישהי שהיא בעלת מעמד יותר טוב, אבל החיים שלו הם חיים מאוד 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 קשים כלכלית תמיד, כלומר תמיד היו בקשיים כלכליים עצומים, היו לו די הרבה ילדים, ואלמלא, תכף אנחנו נעבור לדמות השנייה, הסיוע המתמיד או התמיכה המתמדת של אנגלס, האיש לא היה באמת יכול לשרוד. אז זה ידוע שכלכלית, הוא קצת כסף הוא קיבל מהעניין הזה שהוא היה כותב לעיתונות אמריקאית ולעיתונות תמיד, הוא כתב תמיד לעיתונות, ידוע הסיפור שבמשך 20 ומשהו שנה הוא ישב כמעט כל יום בספרייה הלאומית האנגלית, שם הוא אסף את כל החומרים לספר הגדול שלו שרק חלקו פורסם, שלא הושלם, דה הקפיטל, שזה הניתוח ולמעשה העמדה הפילוסופית המוצהרת שלו של מטריאליזם דיאלקטי וניתוח של המציאות החברתית כלכלית, וזה מה שהוא עשה שם, אבל תמיד עם קשיים יומיומיים של קושי יומיומי וכו'. כאישיות הוא היה אישיות קשה, אהב מאוד פולמוס, היה מאוד מאוד איש עקשן, פולמוסן ומאוד קצר, עם פתיל קצר לפעמים, וזה פחות או יותר האופן שיפיין אותו, ושתלטן במובן מסוים. היה קשה לו לקבל עמדות של אחרים, הוא היה רוצה לגרום לאחרים תמיד לשכנע אותם בעמדתו, הוא לא היה מין, טוב אתה תחשוב ככה אני אעמוד אחרת, זה לא היה, הוא נכנס לוויכוחים די רציניים, אז יש לו משהו באופי עקשני ומאוד רצון לגרום לאחרים לקבל את העמדה שלו. אז זה פחות או יותר הסיפור הגדול. יש המון, גם לאחרונה יצאה ביוגרפיה כזאת שכתב אולי הדמות שעסקה בארץ במרקס וכתבה עליו ספרים, ואבינרי גם בספר האחרון שלו, וזה סיפור חיים מרתק. כמובן שבגלל שאנחנו בישראל, כמובן יש הקשר תמיד של היחס לו ליהדות, והטקסט המאוד מפורסם שלו על השאלה היהודית, תמיד מובא כטקסט, יש עליו את הוויכוחים, אבל כמין טקסט קלאסי של שנאה עצמית יהודית, אם מי שרוצה, כי יש שם ביטויים של אוטו, סוג של אוטו אנטישמיות כזאת, היא מאוד חריפה. יש, אני לא אכנס לכל הוויכוח הזה, יש כאלה שמנסים להגיד שזה לא זה, אבל מכיוון שאנחנו מדברים על הביוגרפיה, אז צריך לזכור שזאתי, אבל האיש בעיקרון, אפרופו אם זה מעניין, הוא לא עבד למעשה אף פעם באיזשהו אופן, מי שמצפה שהוא עבד במפעל או משהו, אז לא, הוא לא עבד באף מפעל.
היו לו קשיים כלכליים משלו, אבל זה לא בגלל שבורגנים ניצלו אותו.
לא בגלל זה, כן. אז זה פחות או יותר דמות שאנחנו רוצים כזה. הדמות השנייה היא גם מאוד מעניינת, אבל אחרת, שונה לגמרי, זה אנגלס, שבא למעשה נצר למשפחת תעשיינים של טקסטיל, שאפרופו הזכרנו קודם כל את המהפכה התעשייתית, שמרכז הכובד שלהם היה באנגליה, ולמעשה...
מנצ'סטר.
כן, למעשה הוא היה אמור זה שאמור להמשיך את, לא יודע, את המפעל של אבא שלו וכו'.
העסקים של המשפחה.
של העסקים של המשפחה, הוא אמור להמשיך אותם, אבל שם הוא בא מההקשר הזה למשפחה לא בורגנית או זעיר בורגנית, אלא למשפחה של תעשיינים, עם מצב כלכלי הרבה יותר טוב משל מרקס, אבל שם הוא בא במגע למעשה עם העולם המתפתח של הפרולטריון וכו'. והספר שלו על מעמד הפועלים זה הטקסט, לא כפילוסוף, כמבית, כסוציולוג, אם תרצו משהו. והטקסט הזה למעשה הביא למרקס חלק מהנתונים שמרקס עצמו לא הכיר למעשה. אז חשוב לי רק להדגיש שמדובר פה על טיפוס אחר. טיפוס אחר שמגיע דרך העובדה שאביו הוא בעל העסקים האלה. הוא אמור להיות נציג המשפחה שם, הוא רואה את זה בעיניו, וגם קשריו האישיים, הוא אף פעם לא, היו על ידי זה שהוא התחבר לעובדות במפעל כזה, אנשים שהיו שתי אנשים שלו היו אחיות, האחת הייתה זאת שהוא קים את, את המערכת היחסים הראשונה, mm-hmm. ואחר כך עם האחות, אבל הם היו סוג של נציגות עובדים, במובן הזה. אז
הוא... הכיר אותם במפעל.
כן, אבל הוא לא המשיך את מה שהיה מצופה ממנו, להיות ממשיך של, לא יודע מה, המשפחה ה... של התעשיינים העשירה הזאת, הוא מצא איזה כוח משירה, ואז למעשה את כל חייו הוא פיצל בין העניין הזה שיש לו בין הצד האמפירי הזה, לבין העובדה שאת חייו שלו הוא המשיך לנהל תמיד באופן מאוד דומה לחיים של השכבה הגבוהה של העולם הגרמני שממנו הוא בא, וגם הוא תמיד המשיך להיות זה שהיה חשוב לו תיאטרון ו, ויין טוב ואוכל וכל מיני דברים.
והמשיך ללכת לחופשות קיץ עם אמא שלו באירופה.
כל הדברים הללו בדיוק, כל הדברים הללו.
זה משהו קצת מפוצל כזה.
נכון,
קצת...
חד משמעית, כן, כן. מצד שני הוא לא הביא, כן, בדיוק, הוא לא הביא אותם והכיר להם. הם היו, זה החיים שלו כאן, יש לו איזה מין חיים כפולים וכמובן, זה הדבר, אבל הוא הביא, אם תרצו, הוא הביא לצד הזה את הצד, אם תרצה לקרוא לו האמפירי יותר, ואז כשהוא נפגש עם מרקס, אז שני הדברים האלה התחברו יחד לכדי הדבר השלם הזה, אבל הוא, אחר כך הוא היה זה שהיה צריך גם להמשיך את המורשת אחרי פטירתו של, 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 מרקס, והוא כל חייו תמך ב... ב, ב באיש מרקס, כמו שאמרתי, בגלל שהיו לו פשוט יותר אמצעים.
כן, אבל באמת מעניין שגם מרקס עצמו לא היה פועל, כן, היה בורגני אינטלקטואל שהגיע מהעולמות האלו, וגם אנגלס בן למשפחה של תעשיינים, אז אנחנו רואים בורגן ותעשיין שכותבים את המניפסט של מעמד הפועלים, ובמובן הזה, דיברנו על זה קצת קודם, אבל איך הם עצמם ראו את זה? כלומר, הם תפסו את עצמם כבעלי יתרון, כאלו שהצליחו להתעלות לאיזושהי הבנה שהפועלים עצמם, אלו, או אלו שפועלים בשם הפועלים, התנועות הסוציאליסטיות הרגילות, לא הצליחו להבין, ולהם יש את היתרון הזה, להם יש את היכולת הזאת, לראות מה שהפרולטריון עצמו לא מסוגל לראות.
ברור, אבל אז זו הנקודה שעוד פעם, זה תמיד מתחבר לנקודת המוצא שלנו. אם... עוד מעט ניגש, אם קוראים את זה, מבלי הרקע של, נניח נקרא לזה הנאורות, פילוסופיה של היסטוריה, כל הרקע הפילוסופי הזה, זה תופעה, כן, אבל אני יודע, אבל זה הופך להיות תופעה מוזרה, כאילו, מה פתאום שני אנשים מחליטים לכתוב את המניפסט, תכף נגיד את זה, כמו שהם כתבו אותו, במיוחד החלק הראשון וכולי, מבלי הרקע זה קשה להבין, מה, מה, מה קרה שם, מוזר, כי על פניו יש להם איזה סוג מסוים של רתיעה מפילוסופיה, יותר מזה, לא רק רתיעה, הם מאשימים אותם כאיזה משהו שכל הזמן מצדיק את הקיים, ולמעשה משתף פעולה עם אי היכולת לעשות שינוי במובן הזה, פילוסופיה במובן מסוים. אבל זה יהיה קשור לאופן שבו, אחד הדברים המעניינים, הם משתמשים בצד אחד בפילוסופיה, אבל הם רואים בו בזמן בפילוסופיה, כמשהו שמונעת את האפשרות להשיג, את מה שהפילוסופיה עצמה רוצה להגיד. אז זה נקודה שהיא מעניינת, אבל, אבל כשרואים את הטקסט עצמו, אתה אומר, מה פתאום שהם כתבו אותו, עוד פעם, במיוחד החלק הראשון, למה הם כתבו את זה באופן הזה, שנותן לזה שפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, כי אתה קורא את זה ואתה אומר מאיפה זה בא, זה מחזיר אותנו לנקודה של מה שאמרתי לגבי העניין הזה, אבל במקרה של, אבל חייבים לציין שבמקרה של מרקס לפחות, יש שם איזה היגיון פנימי שאומר שברגע שהוא הפך להיות סוג מסוים של עיתונאי, הוא ראה אולי כמשימתו במובן מסוים לשחרר או להיות הדובר של הקבוצה המסוימת הזאת שהוא ראה את סבלה. הוא לא אהב לציין את זה, אבל זה ברור לגמרי שהמניע, אם אתה, למרות שהוא לא מדבר על זה בישירות, המניע קשור לאיזה סוג מסוים של חוויה בלתי אמצעית עם היכרות בעולם, או במקרה של אנגלס או במקרה שלו, עם סבלם של בני אדם, והמניע מתחיל משם. כי אתה חושב, לא יודע מה, אתה חושב...
כן, כלומר, זה לא מישהו שיושב בספרייה, ויש לו איזה ניתוח תיאורטי, ניסוח תיאורטי של המצב המודרני, ומתוך זה הוא מנסח איזה תובנה, אלא זה כן משהו שצומח באופן ישיר.
הוא עושה גם מעורבות ישירה, כן, ישירה. עוד פעם, כעיתונאי וכו', אבל ישירות מעורב בעניין הזה. זה הנקודה המעניינת שם, כן. אז זה לגבי הביוגרפיות, הן מעניינות, והן עוד פעם, הן מאוד שונים, הן באים מרקע שונה, ומה, כתבו גם על זה הרבה, אני לא רוצה להיכנס לזה, מה סוד הכימיה ביניהם, כי בכל, הוא מעניין, האם אחד היה כלי לה, כלומר, הכיל את האימפולסיביות של הראשון, וכל הזמן הרגיע אותה, האם באמת, מישהו נתן את התיאוריה, והשני נתן לו את הגיבוי, של הצד החומרי, וכו' וכו', זה מעניין.
אז אולי ניקח חצי צעד קדימה, ונדבר באמת על ההקשר של המניפסט עצמו, של הטקסט הזה עצמו, שלשמו התכנסנו, ואולי נתחיל בזה, שזה בכלל טקסט שנכתב במקור בגרמנית, הוא נדפס אמנם בלונדון, באנגליה ב-1848, אבל הוא נכתב בגרמנית, מכיוון שהוא בעצם נועד לבטא את העקרונות של הליגה הקומוניסטית, זה היה איזשהו ארגון של כמה מאות חברים, חלקם בלונדון, אבל רובם, כמו שהזכרנו קודם, היו גולים מגרמניה, ומטרה מוצהרת של הארגון הזה היה להניע שינוי של הסדר הפוליטי בגרמניה. וכחלק מהמוטיבציה הזאת, הליגה בעצם החליטה בוועידה ב-1847 לפרסם לציבור הרחב איזושהי תוכנית גם עיונית וגם מעשית מפורטת שבעצם תציג את הרעיונות שלה בשפה ברורה החוצה, וזה מה שהוליד את הכתיבה של החיבור הזה, ומטילו את המלאכה של הכתיבה על אנגלס שכתב כמה טיוטות, ורק לאחר מכן מרקס הצטרף למלאכת הכתיבה והעניק לטקסט את מה שהוא העניק לו. עוד פרט מעניין בהקשר הזה, שבמהדורה הראשונה של החיבור הוא פורסם כמסמך של המפלגה. בעצם לא צוינו שם שמות המחברים מרקס ואנגלס, כי זה היה טקסט שהופיע מטעם המפלגה, והם רק היו אלו שעמדו מאחורה, אבל בהקדמה לתרגום האנגלי הם כבר מופיעים בשמותיהם שנתיים לאחר מכן. אז אולי רק נאמר משהו על זה, שאנגלס עצמו בהקדמה למהדורה שיצא אחרי מותו של מרקס, הוא בעצם נותן את הקרדיט המרכזי על הרעיונות של המניפסט למרקס עצמו. אז אולי תאמר משהו זה קשור למה שנגעת קודם, מה כל אחד הביא לעבודה המשותפת הזאת, מרקס מצד אחד ואנגלס מצד שני, ויש לזה גם ביטוי בטקסט עצמו, מה מהטקסט הוא עבודה של מרקס, מה מהטקסט הוא אנגלס. אני יודע שחוקרים אוהבים לדבר על זה הרבה, אנחנו נדבר על זה קצת.
הרעיון באמת זה הוטל על שניהם, והם איכשהו לא עמדו בלוח הזמנים, והם כל הזמן התבקשו להביא את זה לידי סיום. המקור של הטקסט נכתב בצורה של קטכיזם, כלומר זה היה אמור להיות נקודות ולא טקסט שוטף, כלומר הרעיון הזה היה משהו דומה לעיקרים, כלומר עיקרי התפיסה הקומוניסטים.
יש לזה גם צורה דתית לסגנון
גם
הזה.
גם צורה דתית, אבל כאילו מה הם העיקרים האלה, והאופן שבו אנגלס ניסח את הגרסאות הראשונות, וחלק מזה נשאר, כי חלק השני של שבו הם מטמיעים על מה רוצים למעשה הקומוניסטים, אז יש שם מקום מסוים שבו יש נקודות ברורות, וזה מופיע כנקודות של הטענות המרכזיות, הדברים שאנחנו יודעים, ביטול העבודה, ביטול הזה, ביטול המשפחה, כל הדברים שמזוהים מאוד עם התפיסה הקומוניסטית מאוד מאוחר, אבל זה היה הרעיון, וגם האמת שזה נשמע, ואם תחשבו, אם זה מצא למפלגה פוליטית, ניקח מצאים של היום, אז זה היה אמור להיות טקסט, שיגיד מה העמדה שלנו ביחס ל... לא יודע מה, בחירות, אני לא יודע, נציגות פוליטית, מה היחס שלנו לכלכלה, מה היחס שלנו לחברה, לחינוך וכו' וכו', או מה שזה לא יהיה, אבל כמובן, אם זה היה קורה, אני חושב שאף אחד לא היה קורא את הטקסט הזה היום, כי אני מתאר לעצמי, אנחנו יכולים ללכת לארכיבים ונמצוא המון המון טקסטים של מפלגות פוליטיות, תחשבו מה אתם עושים עם מצעים של מפלגות פוליטיות היום, חוץ מאולי לפעמים להצביע שהאנשים לא עמדו במה שהם הבטיחו במצע, אף אחד לא מתייחס לזה כדי טקסט תיאורטי, כי צריך הכל זה טקסט שאמור לגייס אנשים. אז אחרי שהטקסט הזה נכתב כנראה ככה, יש פה כל מיני סיפורים, אבל נניח באיזשהו פרץ יצירתי כזה, מחליט מרקס לשנות את המבנה הזה, ולפתוח עם החלק הראשון, כמו שהוא פותח, ולמעשה לתת לזה למעשה טקסט שנותן לנו פילוסופיה של היסטוריה במובן מסוים. תכף נגיד מה זה הדבר הזה, אבל הוא משנה את הכיוון לגמרי. הוא משנה את הכיוון, במקום לראות מהם העיקרים, הוא מספר לנו איזשהו מהלך על אנושות בכלל, ועל הכיוון של האנושות מאז ומעולם, ולנסות לציין מה השלב שבו אנחנו נמצאים, ובשלב שבו אנחנו נמצאים, מה התפקיד שיהיה מוטל על המפלגה הקומוניסטית ועל הקבוצה הזאת של הפרולטריאן. זה כבר חזון אחר כזה, זה פשוט סיפור אחר. כי היית אומר, טוב, זה העמדה שלי, לשכנע באנשים, מה הם... אז אני לא סתם הזכרתי את הטקסט הזה של החוקה האמריקאית, כי תחשבו שגם הוא מתחיל מאיזה הנחה כזאת, היא הרבה יותר קצרה, לגבי מה אנחנו חושבים שבני אדם צריכים או רוצים וכו'. אז גם פה. אבל אם זה לא היה משתנה, זה מעניין מה היה עולה בגורל של הטקסט הזה. כי הטקסט פותח כמובן באיזשהו חזון, שעוד מעט נציין אותו. אבל לגבי השאלה שלך, אז ברצוב השוב הזה, איך ייראה הדבר הזה, ואחרי שלחצו עליהם ולחצו עליהם וכו' וכו'. בסופו של דבר, קיבלנו את הוורסיה הזאת, שיש בה את המרכיב הראשון של התיאור של מה שאפשר לכנות החזון ההיסטורי פוליטי, ואחר כך יש מה המפלגה עצמה, ואז גם מה ההבדלים בינינו לבין תפיסות אחרות, וגם מה ההבדל בספרות בין חיבורים שונים שכתבו על הדבר הזה. ואז מי שרוצה עכשיו לקרוא את זה ולהבין מה אנחנו רוצים, וגם במה אנחנו נבדלים מאחרים, מקבל ליד טקסט כזה שאומר, אוקיי, האם אני רוצה להצטרף לדבר הזה, למה אני מצטרף, למה אני מתחייב שמה אני מצטרף, ולקראת מה אנחנו הולכים, הוא יקבל תמונה שיכולה לגרום לו לרצות. האם הוא מבין לגמרי את החלק הראשון? האם הוא אמור לראות את עצמו כמי שמזהה את עצמו עם אותו קבוצה של פרולטר, ותאר לעצמך מה קורה שמי שקורא את זה, זה הבורגני? כלומר, אני מנסה כל הזמן לחשוב, אנשים מקבלים את הטקסט הזה ושואלים את עצמם, מי אני שם? הבורגני, הפרולטר, מי אני שם? אז זה לגבי ההתאבות שלו. ההתאבות שלו היא, נכון, מסמך מוזמן, לא כתיבה עצמאית ספונטנית, מסמך מוזמן, מסמך שבהתחלה היה אמור להיות, כמו שאמרתי, משהו דומה לקטאחיזם, משהו דומה למסמך עקרונות היינו אומרים היום, וזה הפך להיות המסמך שהוא לא מסמך עקרונות, אלא המסמך הזה שיש לפנינו, שהוא סיפור עם חזון אחר לגמרי.
טוב, אני חושב שכדאי לעצור כאן את החלק הראשון של השיחה שלנו. עשינו פה היום משהו שנראה לי קצת לא שגרתי, אפילו בהסקט הזה. פתחנו טקסט פוליטי קצר יחסית, ותיארנו מנקודת מבט רחבה את מה שהוביל הכתיבה שלו, את המהפכה הצרפתית, את המהפכות שטלטלו את אירופה במהלך המאה ה-19, המהפכה התעשייתית, מעמד הפועלים שנוצר בעקבותיה, את הסצנה הזאת של הגולים הפוליטיים הגרמניים בפריז ובלונדון וכולי. הכרנו גם יותר לעומק את מרקס ואנגלס עצמם, שני הבורגנים שכתבו את המניפסט של מעמד הפועלים, ובחלק הבא של השיחה אנחנו כבר ניכנס לתוך הטקסט עצמו, ונפתח את זה באמצעות המשפט הפותח המפורסם של הטקסט. אז נקרא אותו לאט, נעמוד על הטיעונים המרכזיים של הטקסט, ונגיע גם אל הביקורת, שלב הביקורת. נשאל האם הניבויים של מרקס התממשו או לא, ואיזו ביקורת אפשר להפנות כלפי המסגרת הכלכלית של המניפסט. אז תודה גדולה לפיני על השיחה הזו, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו, תודה ליותם על עריכת הפרק, ולתכנים נוספים של מכון ארגמן, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של המכון. נתראה בפרק הבא.